אנחנו בבבא קמא דף עין אלף עמוד בית, ואנחנו בנקודתיים המשנה אמרה שאם הוא גנב משל אביו וטבח ומחר ואחר כך מת אביו, כן, אז הוא משלם תשלומי ד' וה, ככה המשנה אמרה. עכשיו אומרת הגמרא, בא בני רב מרב נחמן, גנב שור ששני שותפים, שזה קצת דומה למשנה שלנו, כי הרי אחר כך אבא שלו מת אחרי שהוא טבח ומחר. אז הוא חייב דל ואיבו, אחד מאלה, אחד מהיורשים. טוב, אז גנב שור ששני שותפים וטבחו, אז עכשיו הוא חייב דל ואי לשותפים. הדל ואי זה כנס, מודה בכנס פטור. הוא לא הודה לשניהם, והודה לאחד מהם, מהו? חמישה בקר אמר רחמנא, ולא חמישה חצאין בקר. אז אני אומר פה, הרי הוא הודה לאחד, אז חצי הוא הודה בחצי הכנס, אז הוא הודה על חצי, ממילא הוא יהיה פטור על חצי. הודינו חמישה בקר אמר רחמנא, ואפילו חמישה חצי בקר. אמר לי, חמישה בקר אמר רחמנא, ולא חמישה חצי בקר. אית ו. עכשיו הוא שואל ככה. אז רש"י אומר הודה לאחד מהן על חלקו, כאילו הוא מודה שהוא חייב לו את חלקו. מה הוא אומר לגבי השני?
הוא לא אומר, תראה, תשמע, אני טבחתי ומחרתי את הבהמות שלכם, אני חייב לך עכשיו כך וכך.
או, ככה זה נשמע, ככה זה נשמע, כאילו אני לא יודע מספיק את הדינים של מודה בכנס, לא, לא, לא ברור לי פה איך זה מסתדר. אני לא יודע. לא יודע. כי מה שאתה אומר זה נשמע הגיוני, השאלה אם זה נכון מבחינה הלכתית, בדיני מודה בכנס. אני לא יודע. אז הגמרא אומרת, אמר לי חמישה בקר אמר רחמנא, ולא חמישה חצי בקר. איתי ואי. גנב משל אביו וטבח ומחר. ואחר כך מת אביו, משלם תשלומי ארבעה וחמישה. והאחה כיוון דמת אביו, כמו שעודיו, כמו שקדם ועודה לאחד מהם דמי. הרי בעצם עכשיו למי הוא חייב? ליורשים, הוא אחד מהיורשים. לעצמו הוא בעצם הודה. אז זה, למה זה לא נחשב שהוא כבר הודה לאחד מהם? וקטן משלם תשלומי ארבעה וחמישה. אז זו השאלה שרבא שואל את רב נחמן עכשיו. אתה ענית לי ככה, זה, מה, למה במשנה שלנו הוא לא פתור? אמר להחב מהסקינן כגון שעמד אביו בדין. זה, זה דין גם אחר. הוא, אבא שלו כבר לקח אותו לדין תורה. אז החיוב שלו היה כלפי אבא שלו. הירושה זה השלב הבא. הם לא יורשים את התביעה, הם יורשים את התוצאה של התביעה. התביעה היא של אבא שלו. אומרת הגמרא, אבל לא עמד בדין, מה, אינו משלם תשלומי ארבעה וחמישה? אתה בעצם רוצה לומר שאם עוד לא הייתה את התביעה בדין, אז הוא באמת יהיה פטור, כי הוא אחד מהשותפים, הוא כאילו הוא כבר הודע לעצמו. איהכי דתני סיפא, גנב משל אביו ומת, ואחר כך טבח ומחר, אינו משלם תשלומי ארבעה וחמישה, נפלוג בדידי. למה המשנה הלכה רחוק? המשנה יכלה לעשות חילוק פשוט. באמת דברים אמורים, כשעמד לדין. זה, מה ראינו? הגמרא אמרה ככה, גנב משל אביו וטבח ומחר. רב שאל את רב נחמן, אם הוא גנב משני שותפים, האם, והודה לאחד מהם, האם הוא עכשיו יצטרך לשלם את החמישה על האחר? כן? אז בפשטות נאמר שאנחנו הולכים לפי המנדמר שהודה ואחר כך בא עדים חייב, כי בעצם באו פה עדים וחייבו אותו. אלא מה? הוא הספיק להודות לאחד מהשותפים, הוא לא הספיק להודות לשותפים. כן? הוא רוצה להודות. מודה בכנס פטור רק לפני שבאים העדים. כל חכם יודע אחרי שבאים העדים.
לא, אבל אמרת עכשיו לפני שבאו העדים.
אז הוא הספיק להודות לאחד מהם לפני שבאו העדים. הוא לא הספיק להודות לשותף השני. וזה אולי פשט הפשוט. הוא הודע, אבל לא לשני. הוא לא הספיק. הם גרים בשני מדינות אחרות. אז השני השיג את הדין, טבע אותו לדין, עכשיו הוא כבר לא יכול להודות. אז האם הוא חייב לו את החמישה חצי בקר? אז בערב הוא אמר לו, לא, התורה אומרת חמישה בקר ולא חמישה חצי בקר. אז הוא שאל אותו, הרי כתוב שאם הוא גנב וטבח מחר, גנב משל אביו, טבח מחר אחר כך מת אביו משלם דל ואי, למה? הרי פה הוא אחד מהשותפים, הוא יורש את אביו. אז למה הוא גנב טבח ומחר? הרי הוא הודה, הוא מודה לחלק שלו. אז הוא עונה, לא. מדובר פה שאביו לקח אותו לדין. אחרי שהוא לקח אותו לדין, הוא כבר לא יכול להודות. אז לא מועיל לו הודעה, אז ממילא הוא חייב, ד' וה'. זה שאחר כך, מבחינה ממונית, הוא יקבל חלק מזה, זה לא קשור. ההודעה לא חלה עכשיו. אז ממילא, זה נקרא, גנב, טבח ומחר, הוא עמד לדין, הוא חייב את הכסף, הוא כבר לא יכול להודות, אחר כך מת האבא. אבל הוא כבר לא יכול להודות, אז ממילא הוא חייב ד' וה'. שאלנו, אם ככה, אז למה בסוף הברייתא לא עשו את החילוק הזה? הברייתא נתנה דוגמה, מתי הוא פטור? כשהוא גנב מאבא שלו, אבא שלו מת, אחר כך הוא טבח ומחר, אז הוא פטור. למה? תאמר את המקרה הזה, תאמר את החילוק, גנב טבח ומחר, נפקא מינה, האם אבא שלו טבע אותו לדין או לא, לפני שהוא מת? מה ענינו? זאת אומרת, לא הנה חינמי, מבחינה לשונית זה יותר יסתדר בברייתא, אבל הברייתא יכלה לקחת גם את המקרה הזה. יכולנו לעשות את החילוק ככה, או שהחילוק הוא האם האבא מת לפני התביחה או לא, כמו שכתוב בברייתא. אז כשהוא תובח, הוא כבר לא תובח משהו גנוב לגמרי, זה חלק חלקית שלו. אחרי שהוא מת, אם הוא מת לפני התביחה, אז הוא פטור מהדלת והי, כי חלק מהבימה שייכת לו, אז הוא לא טבח בימה כולה גנובה. זה לא טביחה שהיא כולה באיסור. התורה אומרת, הוא טבחו, כל הטביחה צריכה להיות באיסור.
אבל הוא גנב אותה ממנה.
הוא גנב, יפה. כשהוא גנב זה היה כולו של האבא. עכשיו האבא מת, אז זה לא כולו של האבא. זה מחולק מן היורשים עכשיו. הוא יש לו חלק, לכולם יש חלק.
מתי זה נקרא איסור? רק אחרי
ש...
כל זמן שהוא בחיים.
כל עוד שזה שייך למישהו אחר. עכשיו הוא אחד מהיורשים, אז חלק מזה שלו, אז ממילא התביחה היא לא כולה באיסור. חלק מהבימה שייכת לו.
אחרי שהוא מת, אז חלק מהבימה כולה באיסור, ולפני שהוא מת, כולה באיסור.
כן. אבל באמת, יכולנו גם לעשות את החילוק, שאם הוא גנב את טבח ומחר, ואחר כך מת האבא, אז בעצם הוא יהיה פטור, כי הוא אחד מהיורשים, והוא יהיה חייב רק כשהיה הוא עמד לדין, כשאבא באמת לקח אותו לדין תורה. יכולנו לעשות את החילוק ככה. אז הוא אומר לו, באמת הנה חינמי. למחורת הוא אמר לו, בעצם עכשיו שאכלתי בשר, הדין הוא לא ככה. עכשיו יש יותר בהירות, בעצם כשהתורה אומרת לו חמישה בקר, אפילו חמישה חצי בקר, אם הוא רק הספיק להודות לאחד מהשותפים, למעשה הוא יהיה חייב לשני את החמישה חצאים שהוא חייב לו. אז הוא שאל אותו, רגע, עכשיו בוא נחזור לברייתא. אז למה כתוב שם שאם הוא גנב וטבח ומחר, גנב, מת אביו, טבח ומחר הוא פטור? למה? אז הוא אמר לו, לא, שם זה דין אחר. זה כי התביחה לא הייתה באיסור. זה לא מדין שהוא שותף ועכשיו אין חמישה חצי בקר. זה מדין שזה לא כולה באיסור. בסדר? זה הסוגיה. אומרת הגמרא, אמר לרב חביבי מחוזנה לרב אשי, אנחנו אמרנו במשנה, השוחט ונמצאת טריפה, כן? השוחט חולין בעזרה, הוא משלם דל וערב, שמעון פותר. הוא אומר, זה לא נחשב שחיטה כשזה לא ראוי לאכילה. בסדר, עכשיו אנחנו ניכנס לסוגיה, ישנה שחיטה מתחילה ועד סוף, או אינה לשחיטה אלא לבסוף. והתורה אומרת שיש כמה פעולות שהן עבודה בקורבן. שחיטה, קבלת הדם, זריקה, העלת אמורים. יש עבודות. בזמן העבודות אסור שיהיה מחשבה שמפגלת. עכשיו, הנידון בעצם זה מתי אני מתחשב מבחינה הלכתית שיש מעשה שחיטה פה. הרי כשבן אדם שוחט בהמה, אז הוא צריך לשחוט את הרוב של שני הסימנים. הבהמה נושמת דרך הקנה, אוכלת דרך הוושט, אלה הם שני הקנים שבצוואר שלה. כדי שיש שחיטה כשרה, הוא צריך לשחוט רוב שני הסימנים בבהמה. עכשיו, השאלה היא כשהוא מתחיל לחתוך, אז הוא חתך קצת מהסימן. זה נקרא שהוא עושה שחיטה? הוא עושה פעולת השחיטה באותו רגע? או עד שהוא לא גומר, הוא לא עושה פעולת שחיטה? נפקא מינה, מתי אני צריך שהמחשבות שלו יהיו נכונות? הוא צריך הרי לכוון. מה? אם הוא חושב אני אוכל את זה שבוע הבא, אז הוא חושב משהו שהתורה אומרת או חוץ לזמנו או חוץ למקומו, או שהוא יאכל את זה בזמן לא נכון או במקום הלא נכון. כן, אלו השניים. הוא יכול לחשוב שהוא עושה את זה לעבודה זרה ואז זה בא בפסול אחר. אז אנחנו, זו הסוגיה, אם אני מסתכל רק על הסוף, ישנה לשחיטה מתחילה ועד סוף, שכל התהליך יש זה שם שחיטה, או אינה שחיטה אלא לבסוף. בעצם, הסוגיה הקודמת, בדף הקודם בעין א', כשהסוגיה דיברה על התחלת השחיטה ואמצע השחיטה וסוף השחיטה, לגבי מתי הוא קונה את הבהמה, מתי הוא מחלל שבת, כל הסוגיה היא, הייתה סתם עד הסוגיה, כמו אמר, יש לנו השחיטה מתחילה ועד סוף. כי אנחנו התחשבנו, כאילו כל השלבים יש להם שם שחיטה. עכשיו הגמרא תיכנס לעובי הקורה, לדון, רגע, האם מסתכלים השחיטה ככה או ככה? אמר לי רב חביבי מחוזנה לרבשי. אז רב חביבי מהעיר חוזנה אמר לרבשי ככה. המשנה אמרה שאם הוא שחט ונמצא טריפה, כן? אז הוא חייב ד' והי. שמה מינה אינה לשחיטה אלא לבסוף. יוצא מפה, כמו המנדה אמר, ששם שחיטה חל רק בסוף המעשה שחיטה. דאי ישנה לשחיטה מתחילה ועד סוף. כי אם באמת כל הדרך, אנחנו אומרים, זה מעשה השחיטה, כיוון דשחט בפורטה, עשרה, ברגע שהוא מתחיל לחתוך את הבהמה, כן, הוא שוחט את הבהמה הזה, חולין בתוך העזרה. אז באותו רגע, הבהמה אסורה. אידך, שר הבהמה, לא דמרי כתבך, אז זה כבר לא של הבעלים. אז כשהוא גומר את מעשה השחיטה, הוא לא שוחט בהמה של הבעלים. אתה לא חייב, יכול לחייב אותו דלת והי. זה כבר לא של הבעלים. זה כבר נהפך להיות איסורי הנאה. אז למה שישלם דלת והי? אתה לא יכול לחייב אותו, הוא שחט.
ברגע שהנחת את הסתקים,
ברגע שאתה חט.
אז זה בכלל, זה נחשב. כאילו הוא מוכיח, למה זה לא יכול להיות ששחיטה היא מההתחלה? אם זה היה מההתחלה, נכון, אם זה מההתחלה עד הסוף. אם זה היה מההתחלה, אז זה נמצא שהוא, מעכשיו הוא חילל את ה...
את הבהמה והזרה. הנה יהיה איסורי הנאה מההתחלת השחיטה. ממילא כשהוא גומר את מעשה השחיטה, כשיש איזה שם שחיטה בשביל ד' ו-ה', הוא כבר שוחט בהמה שהיא לא של הבעלים. אז אתה לא יכול לחייב אותו ד' ו-ה'. כי כשהוא התחיל את השחיטה, היא נהפכה להיות איסורי הנאה. אז כשהוא גומר את מעשה השחיטה, כשאתה רוצה לחייב אותו על התביחה, הוא כבר לא טובח בהמה של הבעלים. אז אתה לא יכול לחייב אותו ד' ו-ה'. אז אם המשנה מחייבת אותו ד' ו-ה' על חולין בעזרה, אז מפה מוכח שאינה לשחיטה אלא לבסוף. מתי זה נפח להיות איסורי הנאה? בסוף. ממילא בסוף, באותו שלב שזה נהיה איסורי הנאה, הוא גם התחייב על זה שהוא טבח את הבהמה של הבעלים. אז זה מה שרב חביבי מחוזנה אמר לרבשי, זו הטענה. אמר לרב הונא ברי דרבה, כי כמחייב אהו פורטה. הוא מתחייב בעצם על התחלת השחיטה. זה לא הוכחה. אנחנו נאמר שכשהוא התחיל לשחוט, הוא התחייב על על התביחה. אומרת הגמרא...
אם התחייב על התביחה, אז באמת...
אז גם... מה?
צריך
שני
רגע להבין את הדברים שיהיה לי...
אני
אתחייב, בסדר. שיהיה לי את שני הפכים. אם השחיטה היא נקראת שחיטה מההתחלה, אז מה שקורה בעצם, שהוא חייב ד' ו-ה', נכון?
אז אנחנו טענו שהוא לא יהיה חייב ד' ו-ה', כי השם שחיטה חל על השנייה הראשונה, על השנייה הראשונה זה נהפך להיות שחוט איכות, ואנחנו טענו שהוא לא יתחייב את הד' ו-ה' עד סוף השחיטה. כשהוא גומר את השחיטה היא כבר איסורי הנאה. אז אתה לא יכול לחייב את הד' ו-ה' על בהמה של איסורי הנאה.
למה?
כי היא לא של הבעלים. ברגע שנהפך להיות איסורי הנאה, אין לבעלים כלום, זה לא נקרא בהמה של הבעלים. הוא צריך לטבוח בהמה של הבעלים. ככה הגמרא נוקטת פה בפשטות.
אם השחיטה נקראת שחיטה מההתחלה, והוא מההתחלה, מה שנקרא, הרס את השחיטה הזאת, הפך אותה בשנייה הראשונה שהוא נגע בסכין בבהמה, הוא הפך אותה לאיסור הנאה, אז מעכשיו זה כבר לא נקראת הבהמה של
הבעלים.
של הבעלים, יפה. אבל אם אנחנו אומרים שהשחיטה היא לבסוף,
כן.
אז בעצם, אז כל השחיטה שהוא עשה עד עכשיו היא של הבעלים.
כן.
רק לבסוף,
כשזה גם שחיטה לגבי החיוב של ד' ו-ה', אז זה גם כן הוא עושה את זה איסורי הנאה. למה? מתי חל שם שחיטה? מתי הוא עושה שחוטי חוץ בעזרה? מתי זה נפח להיות יפה? ומתי הוא מתחייב לבעלים?
בסוף.
או יפה. אז אם זה לא נפח להיות איסורי הנאה עד הסוף, אז בגלל זה הוא חייך.
אבל בסוף זה כן עשו
מנה. יפה, אבל מתי הוא שחט? כל מעשה השחיטה עד הסוף, הוא עשה שחיטה, הוא טבח את הבהמה של הבעלים.
כלומר, עכשיו השחיטה היא באמת קשירה. מה שהוא עשה, הוא עשה, הרס לעצמו. לא יודע, הוא...
תאמר שהם שניים חלים יחד. איתה וידע ואין כאחד. תאמר, זה חל יחד. באותו רגע שנייה איסור הנאה, הוא גם מסיים את השחיטה. באותו רגע הוא גם טבח של הבעלים. הכל בא כאחד.
לא, כי הוא כבר, במה היא כבר קשרה? הוא כבר שוחט את רוב הסימנים, הוא סיים כבר את הכל.
באותו רגע שהוא שוחט את רוב הסימנים, כשהוא מגיע לרוב הסימנים, אז זה נהיה איסורנה, אבל אז הוא גם כן באותו רגע, הוא גם כן גנב מהטווח, זה מה של הבעלים.
אז הוא צריך לשלם את זה.
כן. טוב. הלאה. בסדר. אמר לרב חביבי מחוזנה לרב אשי, המשנה אמרה ששוחט חולין בעזרה חייב ד' והה. אז הוא אמר לו, שמע מינה אינה לשחיטה אלא לבסוף, שהשחיטה רק חלה בסוף, ובגלל זה אנחנו אומרים, באותו רגע בסוף שחל שם השחיטה, אז שני דברים קורים. הוא מתחייב דל ויקוש אחד של הבעלים, וחל גם כן האיסור הנאה. כי השחיטה רק נקראת שחיטה בסוף. למה? דאי ישנה שחיטה מתחילה ועד סוף. אם יש שם שחיטה כבר מההתחלה, כיוון דשחט בפורטה, כשהוא מתחיל את הסימנים, אסרה אידה, אסרה, אז הוא כבר עשה את הבהמה איסורי הנאה. אידך, שער הבהמה, לא דמרי כתבה, אז הוא כבר לא שוחט בהמה של הבעלים. אמר לרב הונא ברי דרבה, כי כמחייב ההוא פורטה. לא, זה לא כמו שאתה חושב, מתי הוא מתחייב ד' וה' בסוף השחיטה. הוא כבר התחייב על החלק הראשון שהוא חתך. אמר לרב אשי, לא תדחה. אל תדחה ככה, וטווחו, התורה אומרת, כולו באינן ולקה. צריך לשחוט את הכל, זה לא נכון. אתה לא יכול לדחות ככה. כן? רב חביבי מחוזנה שאל את רב אשי, אולי זה הוכחה למאן דאמר שיש נא שחיטה רק בסוף. רב הונא אומר, רגע לא, זה לא ראיה. אולי הוא מתחייב גם כן דל והי על התחלת השחיטה. רב אשי אומר לו. כן, רב אשי בעצם רק מחזיר את הטענה של רב חביבי מחוזנה. הוא אומר, אל תדחה אותו, יש לו טענה טובה. אתה רוצה לדחות את הטענה שלו, אתה אומר, לא, מי אמר אולי מתחייב על ההתחלה? לא. אלא קשה. בסדר, חזרנו לשאלה, לכל זה ראייה, למאן דאמר אינה שחיטה אלא לבסוף. אמר לי, אז רב אשי עונה לו ככה. הכי אמר רב גמדא משמי דרבה. כגון, באמת, צריך להעמיד את המשנה במציאות מיוחדת. כגון, ששחט מקצת סימנים בחוץ, הוא התחיל את השחיטה, הבהמה הייתה בחוץ, אז זאת שחיטה נורמלית. וגמרן, ואז איך שהוא מניב את הסכין על הבהמה, הוא דוחף את הבהמה לתוך העזרה.
מחוץ לעזרה.
אז התחלת השחיטה זה כשר. ממילא כל התחלת השחיטה, עד שהוא מגיע לרוב הסימנים, הוא עושה שחיטה כשרה. על זה הוא יתחייב דל והי. בשנייה האחרונה, כשהוא מגיע לרוב, הוא מכניס את הבהמה לעזרה, ואז באותו רגע הוא מסיים את רוב הסימנים. ממילא, אז מה יש לנו? יש לנו באותו רגע חל שם שחיטה וחל איסורי הנאה. זה חל כי מעשית הוא הכניס לעזרה לאותו רגע. אמר אלה קשה, אמר לי, אחי אמר, וגם דם שמיד רבה, כגון ששחט מקצת סימנים בחוץ, מקצת, כי ברגע שהוא שחט רוב סימנים זה שחיטה קשרה, אז הוא לא הגיע לרוב עדיין, חלק מהסימנים הוא שחט בחוץ, וגם רן בפנים, ואת גמר הסימנים הוא עשה בתוך ה... כן? אז זה...
הקושייה
הייתה... לא, אנחנו שאל, רב חביבי שאל, לכאורה זה ראיה, כמאן דאמר, ישנה שחיטה לבסוף, אינה שחיטה אלא לבסוף, שאין השחיטה רק חלה בסוף, ענינו לא. אם אני אומר ששחיטה חלה כל הזמן, אז צריך להעמיד את זה שהשחיטה שחלה כל הזמן נקשרה. מתי חלה פסול שחיטה? באותו רגע שחל גם איסורי הנאה. כי הוא הכניס את זה לעזרה בדיוק אז. אוקיי. איקא דמתני לאה. יש ששונים את כל הציטוט הזה על הדבר הבא.
ציטוט של מי?
כן. אמר רב שמעון, משום דרבי לוי סבא, רבי שמעון ציטט את רבי לוי סבא, אינה לשחיטה אלא לבסוף. רבי יוחנן אמר ישנה שחיטה מתחילה ועד סוף, אז זו המחלוקת. כן? אמר לרב חביבי מחוזנה לרב אשי, למה כסבא רבי יוחנן, חולין שנשחטו בעזרה לאו דאורייתא. יש לנו מחלוקת, האם חולין שנשחטו בעזרה אסורים מדאורייתא או מדרבנן? תן לי רק